שלום וברוכים הבאים לנובר ושב. אני מאיה דתן.
ואני רון קופפר. כמו בכל שבוע, אנחנו מדברים על מה שמעניין אותנו, בתקווה שזה מעניין גם אתכם. פרק שני, מה הקטע עם ביטקוין? אז מאיה, מה זה ביטקוין?
ביטקוין זה מטבע אלקטרוני מבוזר.
מטבע אלקטרוני מבוזר. אוקיי, הבנתי, אחלה. סוף פרק?
סוף פרק.
סוף פרק, מעולה. רגע, אז מה זה אומר אלקטרוני? נעבור אחד-אחד.
אלקטרוני זה אומר שאתה לא רוצה להסתובב עם סטפות של מזומן עליך ולשלם ככה על כל דבר. גם ביום-יום עכשיו אתה לא עושה את זה. הכסף שלנו ברובו אלקטרוני.
נכון. באופן כן, אני מעדיף לשלם באשראי או באפליקציה או whatever. כי לא החזקתי שטר ביד כבר חודשים, עוד לפני שזה היה מגעיל לגעת בפני אדם.
נכון, כי אתה לא פושע או weirdo, אז כאילו...
אוקיי. אז בביטקוין אין בכלל מזומן. סבבה. אוקיי. אלקטרוני הבנתי. מטבע אלקטרוני מבוזר. מה זה מבוזר?
מבוזר זה אומר שאף מדינה לא שולטת במטבע הזה. הוא נשלט על ידי כולם ואף אחד. במובן של אם היום ישראל שולטת בשקל כי היא מדפיסה את השקל והיא ערבה לשקל ואחראית על השקל, וככה בדולר, ארצות הברית וכולי, אז בביטקוין אין אף ממשלה, אין אף גוף ששולט במטבע.
אוקיי, זה נשמע משהו לא כל כך מוצלח, נכון? כאילו, הייתי מצפה שמישהו ישלוט במטבע. כאילו, מי מחליט בכלל כמה ביטקוינים יש בעולם?
אז הפרוטוקול של ביטקוין מחליט כמה ביטקוינים יש בעולם, ולביטקוינים יש קצב יצירה שהוא קבוע לאורך תקופות ארוכות, ובאיזשהו שלב כבר לא ייווצרו יותר ביטקוינים בכלל.
אז המדינה לא מחליטה כמה ביטקוינים יש, הפרוטוקול הקסום הזה פשוט מייצר אותם לעולם. אז איך מחליטים למי זה הולך? אני יכול להחליט שזה פשוט הולך אליי?
יפה, אז לא. אנשים ישבו וחשבו איך לטפל בבעיה הזאת, כי עוד דבר מעניין בביטקוין הוא שגם הוא אנונימי. זאת אומרת שגם אם נגיד היינו רוצים להגיד, כל בן אדם בעולם יקבל כמות שווה של ביטקוינים בהתחלה, ואז המסחר יתחיל. אז אי אפשר לעשות את זה, בגלל שהמטבע הוא אנונימי, אז אי אפשר לדעת אם בן אדם מרמה ומייצר זהויות כמה פעמים, אז הבעיה היא בעיה קשה. אז מה שסטושי נקמוטו, שזה השם הבדיוני של הבן אדם שהמציא את ביטקוין, שעד היום לא יודעים מי הוא, אז מה שהוא חשב עליו זה, אני צריך למצוא דרך ממש ממש חכמה, לגרום לזה שאנשים יקבלו כסף לפי איזשהו קריטריון, והקריטריון הזה אמור להיות סוג של שוויוני.
מה זה אומר שוויוני?
זאת אומרת שאתה מקבל ביטקוינים לפי כמות המאמץ שאתה משקיע בלנסות לקבל ביטקוינים.
אוקיי, זה נשמע קצת מעורפל, נכון? אני יכול להגיד שעבדתי ממש ממש קשה והזרמו איתי?
לא, אז בביטקוין כמו בביטקוין לא מאמינים לאף אחד, אתה צריך להוכיח שעבדת קשה.
אוקיי, איך מוכיחים שעבדתי קשה?
איך מוכיחים שעבדת קשה? למשל, אתה יכול להוכיח כמה חשמל שרפת בניסיון לייצר ביטקוין.
זה נשמע מעולה. פשוט לזרוק חשמל לפח ובתמורה אני מקבל כסף.
יפה מאוד, זה מה שקורה בביטקוין. אתה זורק חשמל לפח ופחות או יותר מראה את החשבונית, ומקבל ביטקוינים בהתאם לכמה חשמל שרפת.
נשמע קצת מפגר, לא?
כן ולא. זאת אומרת, זה מאוד מפגר אם אכפת לך מהאקלים וכדור הארץ ומכל דבר שהוא הגיוני, אבל אם אתה פריק של ביטקוין שמתנגד לממשלה ולא בוטח באף אחד אחר, אז זה דרך די טובה לוודא שלא מרמים אותך.
יש לפחות אפשרות לקחת כבר חשמל, את החשמל הזה ולהשתמש בו לדברים טובים, כאילו, שהוא ממש הולך לפח וזהו.
הוא ממש ממש הולך לפח, ויש כל מיני אנשים שמנסים לעקוף את הדבר הזה, אבל בוא נגיד שבינתיים זה לא כל כך מבטיח.
אוקיי, זה נשמע חיסרון די גדול של ביטקוין.
נכון, וגם יש הרבה אנשים שמתנגדים לביטקוין בדיוק בגלל הסיבה הזאת. שווה להגיד שרוב החשמל שהולך לתוך ביטקוין היום זה חשמל ירוק.
מה זה אומר חשמל ירוק? סולארי וכאלה?
סולארי, אנרגיית מים, רוח אני חושבת גם יש קצת, אבל אנרגיה ירוקה בגדול.
אוקיי. סביר עוד איכשהו. אבל יש בכלל יתרונות לביטקוין?
כן, בביטקוין, לביטקוין יש יתרונות. למשל, כל מיני אנשים שלא בוטחים בממשלה שלהם, כי הם חיים במשטר טוטליטרי שעושה שטויות עם המטבע ויש בו אינפלציה מטורפת, יכולים לשמור את הכסף שלהם בביטקוין, ובביטקוין הם יודעים שלא תהיה אינפלציה מטורפת.
אוקיי, אבל כל עוד יש מדינה אחת או שתיים סבירות יחסית, ברמה של ארצות הברית או היורו או דברים כאלה, אין סיבה שאני אחזיק את הכסף שלי דווקא בביטקוין. אני יכול גם לשמור גוש זהב אצלי בבית.
זה נכון, הגוש זהב זה קצת כבד, ומדינות לפעמים, בוא נגיד שיש אוכלוסיות שלא כל כך רוצות, שידעו איפה הכסף שלהם וכמה כסף יש להם ומאיפה הגיע הכסף שלהם. אז בשבילן הדולר או השקל זה לא פתרון כל כך מוצלח. למשל, רון, אם אני ואני רוצה למכור לך את כל הסמים שלי, ואתה רוצה הרבה סמים,
לפחות את כל מה שיש לך.
אז למשל, אם זאת תהיה עסקה מאוד גדולה בשקלים, והיא לא תעשה במזומן, אז המדינה תשים לב אליה, וזאת בעיה בשביל שנינו.
אבל אם היא תקרה לביטקוין, היא גם תהיה מתועדת איפשהו, נכון? כי כמו שאמרת, איפשהו מידע מבוזר בין הרבה שחקנים שונים, ומישהו יודע את זה.
אז הרעיון הוא שבאמת כולם יודעים על כל הטרנזקציות שקרו בביטקוין מאז ומעולם, ועם זאת לא אמורים לדעת מי האנשים שעשו את הטרנזקציות האלה. יודעים שמות קוד שלהם, שיש כל מיני הבטחות מתמטיות מאוד מסובכות שמראות שלא יכולים לקחת לך את הכסף, אבל גם לא יכולים לדעת מי אתה.
אבל נגיד עכשיו, אם אני בתור הדמות האנונימית הזאת, קונה ממך את הסמים ומעביר לך כסף, ואת בכסף הזה קונה מכונית. אני אוכל לראות שבכסף הזה קנית מכונית? כי אני כבר יודע מי את. עשי לי פה איזשהו קישור. האם עכשיו אני יכול לעקוב אחריך?
אז זה תלוי כמה אני מתוחכמת, כי יש בביטקוין כל מיני מנגנונים שקיימים, כדי שאני אוכל להעביר את הכסף שלי הרבה פעמים בין כל מיני, בצורות של הלבנת כספים די מתוחכמת, שיהיה לך קשה לעקוב אחרי זה. אבל זה נכון, אם מצאת קצה חוט, אז אני בבעיה. בגלל זה אנחנו רואים שהמטבע הוא לא ממש אנונימי, אלא פסודו-אנונימי.
אוקיי, אז נניח שאני גם מרוצה מהפסודו-אנונימיות הזאת, וקיבלתי מטבע אלקטרוני מבוזר שמתחמק מהממשלה, והוא אנונימי והוא מגניב ומדהים. כי אותי שכנעת. איך לא הצלחת לשכנע את שאר מיליארדי האנשים בעולם? למה זה לא המטבע שכולנו משתמשים בו היום?
תשמע, קודם כל לא ניסיתי לשכנע אותם. אז זאת אחת הסיבות. אני די משכנעת, רון.
אני השתכנעתי. עוד 2-3 מיליארדי שיחות כאלה, ו... זה יהיה מטבע עולמי, אבל אני מרגיש שמשהו אני מפספס פה עדיין.
אז דבר שמאוד חשוב לדעת לגבי ביטקוין זה שהוא לא יכול להחליף את הכסף הנוכחי שלנו מבחינת נפח הטרנזקציות שנעשות. הוא פשוט לא מעוצב לזה. אז היום למשל ויזה או מאסטרקארד לדעתי תומכים כל אחת מהחברות בכמה אלפי טרנזקציות בשנייה. וזה נתון קצת ישן, אז זה בטח הרבה יותר היום. וביטקוין אי אפשר לעשות בו יותר מ-10 טרנזקציות בשנייה בכל המערכת, גם אם אני מעגלת למעלה מאוד.
10 טרנזקציות מכל סוג שהוא. 10 אנשים ברחבי העולם יכולים לקנות עכשיו מסטיק בביטקוין
בשנייה, נכון.
לא יותר מזה.
ממש, 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 ממש מעט. וגם לא ניתן לשפר את המספר הזה. זאת אומרת, בגלל איך שביטקוין בנוי, אינהרנטית לא ניתן לעולם יהיה לשפר את המספר הזה. יש כל מיני פטנטים שעושים במערכות בלוקצ'יין, שזה מערכות קריפטוקרנסי אחרות, שמשפרות קצת את המספר הזה, אבל הנפח הוא לא הנפח שצריך להגיע אליו.
אז מה הנפח שצריך להגיע? זאת אומרת, סדר גודל של אלפי פעולות בשנייה?
הרבה אלפי פעולות בשנייה,
עם קצת כנראה סקלביליות לשנים הקרובות, משהו קצת יותר גדול. אז עובדים על דברים כאלה?
בביטקוין, האמת היא שזה לעולם לא יקרה, ואנשים צריכים להבין את זה. יש כל מיני פתרונות שמנסים להלביש על ביטקוין והבלוקצ'יין, שנקראים Lightning Networks וכל מיני דברים כאלה שזה פטנטים שאמורים להלביש על ביטקוין כל מיני יכולות כאלה, אבל ביטקוין לעולם לא תהיה המערכת שמשתמשים בה בסקלות גבוהות, אלא אם יקרה משהו מאוד מאוד חריג, הפרוטוקול לא עומד בזה בגלל איך שהוא מוגדר. הברזלים שלו לא בנויים לזה.
ויש מועמדים שכן עומדים בזה? מטבע ש... אם היית צריכה להמר על מטבע אחר בסגנון ביטקוין, שכן יש לו סיכוי. יש מועמדים חזקים היום ששווה לנו להשקיע?
אז המתחרה הכי חזק של ביטקוין היום נקרא אתריום. הם עובדים עם נפח טרנזקציות יותר גדול כבר היום, והם מטמיעים טכנולוגיות חדשות, זאת אומרת, הם הרבה יותר גמישים מבחינת השינויים שעושים שם, הם עדיין ממש ממש לא מתקרבים. יש היום הרבה הרבה מחקר פעיל והמון מטבעות בתחום שמציעים בין אם יותר פונקציונליות, יותר אנונימיות או נפח עסקאות יותר גדול, אבל אין עוד משהו שהוא עד הסוף.
למה הכוונה בלהגביר אנונימיות?
אתה יכול לעשות דברים די פשוטים, כדי לעקוב אחריי, אחרי הטרנזקציות שלי בבלוקצ'יין, אם יש לך איזשהו קצה חוט בנוגע אליי. והדבר הזה הוא יכול להיות מאוד מסובך ומאוד מסוכן. בשבילי, אם למשל אני רוצה למכור לך את כל הסמים שלי, ובעצם אתה שוטר סמות. אז למשל, יש דוגמה מאוד מפורסמת של הסילק רוד ודרד פיירט רוברטס.
דרד פיירט רוברטס כמו בנסיכה הקסומה?
כן, כמו בנסיכה הקסומה.
יו, סרט מדהים. אוקיי, איך זה מתקשר לביטקוין?
אז כמובן שאיך שיצאו עם ביטקוין, הדבר הראשון שאנשים אמרו לעצמם, זה איזה יופי אפשר למכור ככה סמים. אפשר גם למכור דברים קצת יותר גרועים מסמים, באמת אפשר הכל. וכמובן שממש בתחילת הדרך כבר מישהו עלה על זה והקים מה שנקרא הסילק רוד, שזה פשוט האי-ביי של הדארקנט.
כלומר, אפשר לקנות בו הכל.
אפשר לקנות בו הכל, וכמובן שהקרנסי הוא ביטקוין. ואז זאת הייתה בעיה מאוד גדולה בשביל הרשויות האמריקאיות, כי אנשים קנו שם מה שהם רוצים, והרשויות לא כל כך הצליחו לעשות עם זה שום דבר, כי כאמור, אין להם שליטה במטבע הזה. אז ישבו מיטב המוחות ב-NSA, אני חושבת, וב-FBI, והשתמשו באלגוריתמיקה שבין היתר פותחה במדינת ישראל, כדי לעקוב בבלוקצ'יין אחרי בעלים של הסילק רוד. הם עשו שם הרבה מודיעין אנושי גם, כי זה היה לא קל לעשות, להוציא הכל טכנולוגית, ואז הם הבינו מי הבן אדם הזה, שכינה את עצמו דרד פיירט רוברטס. זה היה איזה בחור בן 24 שגר בדירת שותפים, והיה מולטי מיליארדר.
כן, זה מה שאני הייתי עושה אם הייתי מולטי מיליארדר. הייתי נשאר לגור עם שותפים.
ואז הם החליטו, טוב, אנחנו צריכים לתפוס את הבן אדם הזה, אבל אנחנו גם רוצים לקחת את הביטקוינים שלו. אבל הייתה להם בעיה שהם לא יכולים, מדינה לא יכולה לבוא ולקחת למישהו את הביטקוינים. זה פשוט אין להם את הכלי, אי אפשר לעשות את זה.
כי זה לא מטבע שקיים פיזית, נכון? אמרנו, אלקטרוני.
לא רק שזה אלקטרוני, זה אלקטרוני ואף אחד לא שולט בזה. אי אפשר לבוא עם צף בית משפט לבנק ולהגיד, תקפיאו את החשבון, אי אפשר לעשות את זה. טוב, הבן אדם היחיד שיכול להעביר לנו את הביטקוינים זה הוא עצמו. אז אנחנו יכולים או להרביץ לו עד שהוא יעשה את זה, או שאנחנו יכולים להיות יותר חכמים. אז מה שהם עשו זה, הם עקבו אחריו מלא זמן, והם גילו שהוא עושה את העסקים שלו מהספרייה העירונית, ואז הם חיכו, עשו ממש סטינג כזה, שעד שהוא נכנס, חיכו שהוא ייכנס לספרייה, והוא יפתח את הלפטופ שלו, והוא יכניס את הסיסמה לארנק של הביטקוין, ואז ברגע שהם ראו שהוא עשה את זה, הם קפצו עליו והשאירו את המחשב פתוח, והעבירו את כל הביטקוינים שלו לחשבון של עצמם.
רגע, ואיפה הביטקוינים האלו היום?
אז היום הביטקוינים האלה מוצאים למחירה פומבית, אם עדיין נשארו באתר של אני לא יודעת אם זה ה-FBI או איזושהי רשות אמריקאית, אתם יכולים להיכנס ולקנות את הביטקוינים האלה במחירה פומבית.
וכמו שאמרנו, גם יוכלו להמשיך ולעקוב אחרי הביטקוינים האלה, וכולם ידעו שאלו ביטקוינים שנקנו בעבר מה-FBI או ה-NSA או whatever, ולפני זה שימשו לסחר בסמים, ונמשיך לעקוב אחריהם לנצח.
אז לפני שנסיים, אנחנו צריכים להגיד שאנחנו לא יועצי השקעות, ואנחנו לא מציעים לכם להשקיע את הכסף שלכם בביטקוין. ביטקוין הוא נכס מאוד וולטילי, הוא עולה ויורד מהר, והוא ספקולטיבי לחלוטין. אז תחשבו טוב טוב לפני שאתם עושים את זה.
ועד כאן להפעם. נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.